תפריש למת את הקטע הראשון. כתוב בגמרא, השב מאהבה זדונות נעשים לו כזכויות. זדונות נעשים זכויות. הוא שואל, יש להבין מאיכן באה האהבה קודם התשובה על החטאת. השאלה שהוא שואל, איך יכול להיות דבר כזה שאדם יש אצלו מציאות של אהבת השם אם הוא חוטא? כתוב עכשיו מאהבה זדונות נעשים לו זכויות, אבל איך יכול להיות מציאות של אהבת השם כשאדם עם חטאים? אכן על זה נאמר, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. שכמו שיש אהבה לכנסת ישראל, ואין, חז"ל הרי דורשים, מה זה מים רבים? מים רבים, הכוונה, אומות העולם לא יוכלו לכבות את האהבה של כנסת ישראל לריבונו של עולם. אז הוא אומר, כמו שיש אהבה לכנסת ישראל, ואין מים רבים של האומות יכולים לכבותה, כמו כן, יש מזה בכל נפש מישראל גם כן. כמו שכתוב, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, שהם 70 נפש. זאת אומרת, אותו יחס שיש בין אומות העולם לישראל, 70 אומות כנגד אומה אחת, ומזה יש 70 שורשים בנפש כל איש ישראל. ולעומת לעומת זה ההתנגדות מ-70 אומות, ונקודה פנימית תמונה בלב שהיא לא נכבט לעולם, כנתבהר להם. וזה ניתן לבני ישראל במתנה, ביציאת מצרים. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יציאת מצרים הייתה נגד 50 שערי בינה. וזה הקדמת יציאת מצרים לכל התורה. מה הכוונה? שהשכל והדעת של כל איש ישראל לעולם לא יוכל להיבטא לגמרי חס ושלום. במילים אחרות, הקישור של ישראל אל המקום, לריבונו של עולם, זה קישור שאי אפשר לנתק אותו. וזה היסוד של התשובה, ולכן יש תשובה לעולם. רק, זאת אומרת, אם הקישור שהוא בלתי ינתק, לא יכול להינתק, נשארת המלחמה במידות והמעשים, שהם 7 מידות. ומזה נעשה 70 מיני הסתרות, כנתבהר לאל. ועיין בתיקונים, כוונה תיקוני זוהר, תיקון למד ב' מעניין זה, מה כתוב שם? אז הוא מצטט פה את תיקון למד ב', כתוב, ואינון 50 תראין דבינה, הם 50 שערי בינה שנמסרו למשה מסיני, חוץ מאחד שלא נמסר לו. ובגין דה, עד קיר 50 זימנין באורייתא, זה הסיבה שהוזכרה יציאת מצרים בתורה 50 פעמים. מדוע? משום כנגד אותם 50 שערי בינה שנמסרו למשה מסיני, מלבד אחד שלא נמסר. והיום בתיקונים, תיקון למד ב' מעניין זה, ולכן בשבת, השבת יש, מתגלה בה אור שבעת הימים, בנקל לבוא לתשובה. יותר קל לבוא לתשובה בשבת מאשר בימות החול. מדוע? משום שהאור של שבעת הימים מאיר בשבת ולא מאיר בימות החול. אז מה יש? אז כמו שהוא אמר, למעשה הוא רוצה להגיד מה הכוונה האור של אור שבעת הימים? אור שבעת הימים הכוונה היא האור של הקשר שהוא דיבר עליו קודם, הקשר הבלתי נתק שקיים בין ריבונו של עולם לבין ישראל, שזה היסוד לכל התשובה, וזה על זה הוא אמר, אנחנו קוראים את הפסוק, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה.
כן.
עכשיו, על הפסוק בהושע, אהיה קטה לישראל, אוהבם נדבה. אומר השפת אמת, פירש רש"י, מה זה אוהבם נדבה? אוהבם נדבה, פירש רש"י, אתנדב לאהוב אותה. מה הכוונה? אהיה קטה... כן, אתנדב לאהוב אותה. הוא אומר, וזה ייפלא. זה ייפלא להשיג בעיני בשר. רק לפניו יתברך שיתנדב אהבת הברואים וברא את עולמו. וזה ייפלא להשיג בעיני בשר, רק לפניו יתברך שיתנדב אהבת הברואים, לא ברור לי המשפט, וזה ייפלא להשיג בעיני בשר, רק לפניו יתברך שיתנדב אהבת הברואים וברא עולמו. כמו כן מתנדב לאהוב השבים לפניו בתשובה. זה הרי כתוב, איך כתוב? עכשיו כתוב, שובה ישראל על השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. בהמשך לכל העניין של הקריאה לתשובה, אז כתוב אוהבי נדבה. אז הוא אומר, המשמעות של הפסוק היא, מתנדב לאהוב השבים לפניו בתשובה. ומכל מקום יש לומר גם בזה מידה במידה. כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ומקשים הפילוסופים, איך שייך ציווי, איך שייך ציווי על עבודת הלב, על אהבת הלב. זאת אומרת, אהבה זה רגש. אז מה שייך להגיד, ואהבת את השם אלוקיך, יש מצווה מן התורה לאהוב את השם. כך שואלים הפילוסופים. אבל כמה תשובות בדבר, כן? כמה תשובות בדבר? אחת, כי המגעגע לבוא לאהבה זו, זאת אומרת, הפירוש הוא ככה. באמת אהבת הלב היא משהו פנימי, אי אפשר לצוות על זה. אבל אפשר לצוות על האדם לשאוף לכך. וכשאדם שואף לכך, אז מהשמיים מסיים בידו. המגעגע, אדם שרוצה להגיע לאהבת הלב, אז מתהפך הלב לאהבתו יתברך. וכמו כן, הפיראון על זה, התשוקה לבוא לאהבה זו, זאת אומרת, אז יוצא ככה, המצווה היא, כשהתורה אומרת שיש מצווה לאהוב, אז מה הכוונה מצווה לאהוב? הרי כמו שהוא אומר, אי אפשר לצוות על אהבה. אפשר לצוות על מעשה, אבל אי אפשר לצוות על אהבה, אהבה זה רגש. אז זה הקושייה של הפילוסופים. אבל כמה, אז הוא אומר, המגעגע, מה שכן הוא אומר, אפשר לצוות על האדם לשאוף, לרצות להגיע לאהבה. וכשאדם רוצה, אז מתהפך הלב לאהבתו יתברך. וכמו כן, הפיראון על זה, על זאת התשוקה, לבוא לאהבה זו. זאת אומרת, איך אדם משלם? איך הקדוש ברוך הוא משלם על זה? אז הוא אומר, השם יתברך משלם מידה במידה, להתנדב אהבה להם. זאת אומרת, וזה מה שכתוב, אוהבים נדבה. וגם, כי באמת נמצא בלב איש ישראל אהבת השם. עכשיו הוא אומר עוד תירוץ. זה הרמב״ם. הרמב״ם בפרק ב' בהלכות גירושין, שלמעשה הציווי לאהוב את השם, מה שואלים הפילוסופים? אפשר לצוות על אהבה? אהבה זה עניין פנימי. אז התשובה היא לא, הציווי הוא לא על אהבה. אתה, למעשה כל יהודי אוהב את השם. אלא, ולכן התורה מצווה, ואהבת את השם אלוקיך. אלא מה? יש מסקים, קליפות, שמחסות, מפריעות לגלות את האהבה הפנימית. אז כשהתורה אומרת לך ואהבת, הכוונה היא, לא רוצים שתאהב, אתה אוהב, אלא תסלק את המסקים, תסלק את היצר הרע שמפריע לך לגלות את האהבה שקיימת כבר. לכן, קל לצוות, התורה יכולה לצוות אותנו, ואהבת את השם אלוקיך, יש, לא מצווים אותך לעשות דבר שאתה לא שייך אליו, אלא לסלק את המניעות שמפריעות לראות, כן, את האהבה הזאת, זה מה שהוא אומר. וגם כי באמת נמצא בלב איש ישראל אהבת השם, רק על ידי הניקיון מהגשמיות, וההרחקה מדברי העולם הזה, מוציאים את האהבה הזו מן הכוח אל הפועל. מן הכוח אל הפועל. אותו דבר הוא אומר, מה שכתוב הוא אהבים נדבה, כמו כן נמצא אהבת הבורא יתברך לבני ישראל עמו וחלקו. רק אם לא רואים כביכול, אם האהבה הזאת היא לא גלויה, שוב, זה תוצאה מהחטאים שלנו. כמו שהחטאים שלנו, הצד הגשמי שבאנו מפריע לגלות אצלנו את האהבה, החטאים שלנו גם מפריעים לגלות את אהבת השם אלינו. ברגע שאתה מסיר את החטאים, אז ממילא מתגלה אהבת השם. זה הפשט, אוהבים נדבה. רק החטאים והאבונות מבדילים. לכן כתוב, כי שב אפי ממנו, כן, אהיה קטל ישראל, לא אוהבים נדבה. ברגע שתהיה תשובה, אז ממילא תתגלה אהבת השם אלינו. כמו שהתשובה מגלה את אהבתנו אליו, אנחנו לא צריכים לעשות מאמץ לאהוב אותו. יהודי אוהב את השם, אלא יש קליפות שמפריעות לראות את זה, אבל באופן פנימי יהודי אוהב את השם, אז צריך רק לסלק את הקליפות. זה כל העבודה. כן, הלאה, תפריש מם בפסוק, שוב הישראל עד השם אלוקיך. אז הוא אומר כך, כי עיקר התשובה, כשמתעלה האדם אחר תיקון החטא, הוא מחזיק בתשובתו. וזה שכתוב עד השם אלוקיך, כי צריך האדם לשוב למקומו הראשון. זאת אומרת, מה זה שוב הישראל, הוא בא להסביר, מה זה שוב הישראל עד השם אלוקיך? מה זה עד השם אלוקיך? בדרך כלל אומרים לך, תגיע עד שם, תגיע עד בית אל, תגיע עד ירושלים. עד, המילה עד בא לציין מקום. איזה מקום רוצים שתגיע כאן? אז אומרים לך עד השם. מדוע עד השם? מישהו, כמו שזה חזרה על אותו יסוד, למעשה מקומו של ריבונו של עולם, מקומו של היהודי זה ריבונו של עולם. זה המקום. אתה צריך לדעת, בתור יהודי אתה מחובר לריבונו של עולם. המקום שלך זה כיסא הכבוד. אז אומר הפסוק, שוב הישראל עד השם אלוקיך. כי עיקר התשובה, כשמתעלה האדם אחר תיקון החטא, הוא מחזיק בתשובתו, וזה שכתוב עד השם אלוקיך, שצריך האדם לשוב למקומו הראשון, ששורשם של בני ישראל חקוק תחת כיסא הכבוד. כן? כך אומרת הגמרא. ובוודאי אחר מדרגות רבות שכבר הוא צריך, כבר הוא צדיק גמור, עדיין צריך לשוב להיות חוזר לשורשו העליון. והגמרא אומרת, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. מאיפה לה? מאיפה הגמרא יודעת? מהפסוק הזה, שוב הישראל עד השם אלוקיך. וזה שכתוב שמגעת עד כיסא הכבוד. וברמב״ם כתוב, דיברנו על זה אתמול גם כן, כתוב, כשהרמב״ם מתאר את מדרגות התשובה, אז הרמב״ם אומר, באחד המקומות, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא יחטא עוד. זאת אומרת, מה זה התשובה? לאיזה דרגה אדם צריך להגיע? שיעיד עליו יודע תעלומות שלא יחטא עוד. כן? שלא ישוב לדבר זה עוד. הרמב״ם, עד שיעיד עליו ידי התעלומות, שלא ישוב לדבר הזה. אז הוא שואל, זו שאלה שכולם שואלים, מהתימה? שלומר, שאינו נקרא תשובה, ואת הרמב״ם אומר, עד שיעיד עליו ידי התעלומות, שלא ישוב עוד, לאותו חטא. אז הוא אומר, מהתימה לומר שאינו נקרא תשובה, עד שיעיד עליו. אם כן, לא שווה חיים. מה פירוש? אם כן לא שווה כתחיי, אף אדם לא יוכל לעשות תשובה. איך אדם יכול להגיע למדרגה כזאת שהוא יכול לומר, הקדוש ברוך הוא יעיד עליי? הרי זה פסק הלכה של הרמב״ם. הרמב״ם כותב את זה לא בספר אגדה, בספר ההלכה הוא כותב, ביד החזקה. מה זה תשובה שלמה? שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב עוד לחטא הזה. איך אדם ידע? איך אני ידע? כן? אתה אומר לי לעשות תשובה עד שאני אהיה במצב כזה שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב. חן המכוון, כי התשובה צריכה להיות עד מדרגה זו. מה זאת אומרת? אז הוא אומר, והיים...
מה שאתה מכוון?
מה?
מה שאתה מכוון? חן המכוון?
המכוון הכוונה היא הכוונה, הכוונה. הכוונה של הרמב״ם, בפסק הזה, בפסק ההלכה. הרמב״ם אומר שמה זה תשובה? תשובה זה שאדם יגיע למצב כזה שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב עוד לחטא הזה. אז הוא אומר, מה הכוונה של הרמב״ם? זאת אומרת, לפי הפשט כמעט אין אפשרות להבין. מה פירוש? איך אני יכול לדעת? זאת אומרת, מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני אגיע למדרגה כזאת שהקדוש ברוך הוא יעיד עליי שאני לא אשוב עוד לחטא הזה. מי יכול להגיע למדרגה כזאת? הוא אומר, לא שווה חי לכל ברי. הביטוי שלו זה לא ייתכן. אז הוא אומר, הכוונה היא כי התשובה צריכה להיות עד מדרגה זו. מה הכוונה? אז הוא מסביר, כמו שאצל פרעו, כתוב שהרמב״ם כותב בשמונה פרקים, שכעונש על החטאים שלו, הוא הגיע למדרגה כזאת שנלקחה ממנו הבחירה. מה פירוש נלקחה ממנו הבחירה? הוא לא יכול, בדרך כלל אדם רגיל יכול להחליט, אני עושה רע או אני לא עושה רע. וגם אם עשית רע, אתה יכול להחליט להפסיק לעשות רע. אבל יש מצב כזה שבו אדם כעונש לוקחים ממנו את הבחירה. הבחירה שיש לך היא זכות. אבל אם אדם קלקל כל כך את המעשים שלו, הוא עלול להגיע למדרגה כזאת שתילקח ממנו הבחירה. לא תינתן לו האפשרות להחליט מה לעשות. הוא יהיה מוכרח לעשות רע. אבל כמו שיש מדרגה כזאת, יש גם מדרגה הפוכה. יש מדרגה שבה אדם עשה כל כך הרבה, יש לו כל כך הרבה זכויות שכביכול מהשמיים כבר לוקחים ממנו את הבחירה, הוא לא יכול לעשות רע. הוא הגיע, כמו שיכול להיות לרעה, יכול להיות מצב שאדם יחטא באופן כזה שתילקח ממנו הבחירה. הוא יהיה מוכרח לעשות רע. פרעה, כך אומר הרמב״ם, פרעה כעונש נלקחה ממנו הבחירה. הוא היה מוכרח לעשות רע. לשבט את ישראל, ולא הייתה לו אפשרות אחרת. הוא היה מוכרח לעשות רע. אומר, יש מצבים הפוכים, שבהם אדם עושה כל כך, כל כך הרבה דברים טובים, שנלקחת ממנו הבחירה. הוא לא יכול לעשות רע. הוא לא יכול לעשות רע. הוא מוכרח לעשות טוב. כמו שיש שכר לכיוון הזה, אז מידה טובה מרובה יכולה להיות בצורה הפוכה. נלקחת ממך הבחירה, אתה מוכרח לעשות טוב. אין לך בחירה. אתה עושה טוב לא בגלל שאתה רוצה, אלא זה הזכות שלך.
לא יכול להיות אחרת.
יש מדרגה כזאת. אז הוא אומר, זה עכשיו. חן המכוון הוא, כי התשובה צריכה להיות עד מדרגה זו, וזאת הכוונה. והיינו ביטול הבחירה לגמרי. כי בוודאי צדיקים זוכים בעבודתם, עד שנלקחת מהם כמעט כל הבחירה. אין להם אפשרות להחליט, הם מוכרחים לעשות טוב. כיוון שבוחרים בזה. זאת אומרת, יש מצב כזה שהמראה אומרת, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. כן? אבל האמירה של הגמרא היא, בדרך שאדם רוצה ללך, אם אדם רוצה ללכת בדרך טובה, יש לו סייעתא דשמיא ללכת בדרך טובה. זה משהו נקודתי. אדם החליט שהיום הוא עושה דבר טוב. אז מהשמיים, הבא להתאר מסעים בידו, אומרת הגמרא, הבא להתאר מסעים בידו. אבל זה סייעתא חד פעמית, נקודתית. אבל יש מצב כזה של הבא להתאר מסעים בידו, שכל האדם הצליח להגיע למדרגה כזאת, שכל הדרך שלו היא דרך טובה. אומרת, אדם עשה כל כך הרבה דברים טובים, שמהשמיים גורמים לכך שהוא בכלל לא יוכל, הוא יהיה רחוק לגמרי מהרע. לא תהיה לו כמעט אפשרות להגיע למציאות של רע. לא תהיה לו מציאות של רע. כן? כיוון שבוחרים בזה ובדרך שאדם רוצה דרך מוליכים אותו. וזה באמת הוא אומר, יהיה סוף התיקון. זאת אומרת, יש שלב, כתוב הרי שבני ישראל יעשו תשובה, מובטחים אנו, כך כותב הרמב״ם, כן? שיש שלב שבו בני ישראל כולם יעשו תשובה. מה הפירוש? הפירוש הוא יהיה מצב כזה שתילקח מהם הבחירה, לא יוכלו לעשות רע. לא יוכלו לעשות רע. וזאת כוונת הרמב״ם. וזאת כוונת הרמב״ם. כי התשובה אין לה שיעור והפסק עד שיעיד יודע תעלומות. יש, זאת אומרת, אומר חידוש, שמה שהרמב״ם מתכוון כשהוא אמר עד שיעיד עליו יודע תעלומות, הכוונה היא, הרמב״ם רוצה להגיד שהתשובה היא אינסופית. זאת אומרת, אדם, זה ראינו גם אתמול, שאדם עשה תשובה. עשה תשובה מחטא. אבל עדיין, אחרי שהוא עשה תשובה, הוא צריך להתעלות עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. הרמב״ם קורא, עד מתי? עד מתי? אומר, יש מצב כזה שאדם יתעלה למדרגה כזאת שהוא לא יכול לעשות רע. לא מסוגל לעשות רע. הוא עשה כל כך הרבה, ואת ההתעלות שלו היא כל כך גדולה, שהוא כבר לא מסוגל לעשות רע. לוקחים ממנו את היכולת לעשות רע. כי בדרך כלל היסוד של האדם זה בחירה, אני יכול לבחור לעשות רע ולעשות טוב. לא, יש מצב כזה שבו נלקחת מהאדם האפשרות לעשות רע. ועל תשובה זו אמרו שהיא מביאה יש הגמרא ביומא. הגמרא אומרת, גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם. רפואה, הכוונה רפואה לעולם. שנאמר, הרפא משובתם, אוהבם נדבה. אז הוא אומר, ועל תשובה זו אמרו שמביאה רפואה לעולם. מה פירוש מביאה רפואה לעולם? הכוונה רפואה. אומר, רפואה, הכוונה היא, החטא זה מחלה. חטא זה מחלה. אז כשיש מציאות של חטא בעולם, אז הפירוש הוא, יש פה מחלה בעולם. יש מדרגה כזאת שהעולם מפסיק, אין מחלות בעולם. אין מחלות. איך יכול להיות, הוא אומר? הגדולה תשובה שהיא מסוגלת להביא את העולם למצב כזה שאין בו חטא. אין בו חטא, הפירוש הוא אין בו מחלה. וזה על המציאות הזאת, שכביכול נלקחת מהמציאות האפשרות לבחור ברע. ועל זה אמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. הוא אומר, כשהגמרא אומרת, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, הכוונה היא למציאות הזאת. כי הצדיק לא עבר בכלל במקומות האלה. ובעל התשובה מתקן את כל הדרכים המקולקלות. ולכן עיקר התשובה בשבת. לכן עיקר התשובה בשבת. שכל אדם יש לו עלייה בשבת קודש. זאת אומרת, רואים שהמושג תשובה אצלו זה לא רק תשובה באופן של תיקון החטא, אלא התעלות. אדם באמצעות התשובה מסוגל לעלות למדרגה חדשה שהוא לא הייתה אצלו קודם. ולכן עיקר התשובה בשבת, שכל אדם יש לו עלייה בשבת קודש. בשבת קודש. לרמוז למה שכתבנו, כי עיקר התשובה בהיות האדם מתוקן ואיננו עוד בתוך לכלוך החטאים. מה הכוונה איננו עוד בתוך לכלוך החטאים? לא רק שהוא לא חוטא, אלא הוא לא מסוגל לחטוא. יש מדרגה כזאת שבה האדם מגיע לכך שכמו שאמרנו, נלקחת ממנו הבחירה. הוא זוכה להגיע למצב כזה שהוא לא מסוגל לחטוא. לא מסוגל. אין אצלו את הבחירה. הוא לא, בכלל לא, לא, זה דרך כלל אנחנו אומרים ההפך. דרך כלל אנחנו אומרים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככל שהאדם יותר גדול, גם היצר שלו יותר גדול. את אנשים חושבים שלאנשים גדולים אין מאבקים. העולם חושב...
מאבקים ברמה שלנו.
או!
לא, אז זה אומר, זה לא, לא רק שמאבקים ברמה שלהם, יש להם מאבקים יותר גדולים מה שיש לאדם רגיל. כן? אצל אדם גדול, זה טעות לחשוב שאין מאבקים. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. היצר ש... ככל שהמשיכה של האדם לעשות טוב יותר גדולה, אז איתה גם גדל היצר לעשות את הרע. חושבים שאצל אדם רגיל אין לו, אצל אדם גדול אין לו מאבקים. לא נכון. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כן? יצרו גדול ממנו. אבל יש, אבל מה שהשפת אמת אומר, אבל יש מצב כזה שבו אדם, כמו שאמרנו, שאדם מתעלה למדרגה כזאת שבאמת, כשכר, הוא מגיע למדרגה כזאת שבאמת אין לו מאבק. נלקחת ממנו האפשרות לחטוא. אין לו בחירה. אין לו בחירה. אבל במובן זה שהוא מוכרח לעשות טוב. זה כבר דרגה של שכר. שאדם, הוא אומר, כך הוא מסביר פשט ברמב״ם. מה שהרמב״ם אומר, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא יחטא עוד, הכוונה היא, אדם מגיע למדרגה כזאת, כן, שנלקחת ממנו האפשרות לחטוא. זה חידוש. מה?
זה לא רק
לבעל
תשובה, זה
לכל
אדם.
כן, אז הוא אומר...
למה
דווקא הרמב״ם
אומר
זה
לבעל תשובה ולא לכל אדם?
מה?
למה הרמב״ם כותב את זה דווקא
לעניין בעל
תשובה ולא לרמה
שהגיעה
לכל בן אדם,
ולא לצדיק? לא, הרמב״ם אומר מהי התשובה הגמורה. התשובה, הרמב״ם כותב, בהלכה היא, הרמב״ם כותב מהי התשובה הגמורה. רגע, אחד אם היה פורן, אין פה פעמים, יש פורן, אתה יודע.
יש למעלה פה, למעלה.
איפה למעלה?
אף אחד
יותר למעלה. מה? נראה אם יש פה רמבה. לא. לא, אין פה את ספר המדע. לא משנה, הרמב"ם כותב, כשהוא אומר, מה? אתה רואה ספר המדע?
למעלה,
יש לך. אוקיי, רגע, זרעי עבודה, ספר המדע. לא, אין פה, אין. ספר המצוות, יש לו סבל הרבה. טוב, לא משנה. ברמב"ם כתוב המדרגה השלמה של התשובה, אולי זה? לא. המדרגה השלמה של התשובה זה ש... ככה רמב"ם כותב. עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב עוד לאותו חטא. עד שלא ישוב עוד. לא ישוב עוד לאותו חטא. אז הוא אומר, זה השפת אמת אומר, השפת אמת אומר, מה הכוונה? הכוונה, איך באמת יעיד עליו יודע תעלומות? אז הוא אומר, זה ההסבר שלו, יש כנראה גם הסברים אחרים להלכה הזאת ברמב״ם. אבל ההסבר שלו זה שיש מצב כזה שאדם עשה, כמו שאמרתי, כמו שמענישים אדם, כשאדם חוטא, יש מצב כזה, זה הרמב״ם כותב בשמונה פרקים, בהקדמה לפרקי אבות, כמו שיש מצב כזה שאדם חוטא, והוא חוטא בחטאים כאלה, שהעונש עליהם הוא שנלקחת ממנו האפשרות לתקן. הוא לא יכול לעשות תשובה. לא רק שלא יכול לעשות תשובה, הוא לא יכול לעשות טוב. לוקחים ממנו את האפשרות לעשות טוב. הוא מוכרח לעשות רע. אז יש מצב הפוך, שאדם זוכה, שהוא מכוח ה... מכוח הזכויות שלו, הוא זוכה למציאות כזאת שהוא לא יכול לעשות רע. לא יכול לעשות רע. וזה מה שהרמב״ם מתכוון, שלא ישוב עוד. הרמב״ם אומר, יעיד עליו יודע תעלומות. איך יעיד עליו יודע תעלומות? צריך להבין, צריך להסביר את זה יותר מזה. הרי אחד היסודות של היהדות זה הבחירה. שיש לאדם תמיד את האפשרות לעשות טוב או לעשות רע. עכשיו, המשנה אומרת במסכת אבות, הכל צפוי והרשות נתונה. הכל, סתירה מיני ובי. מצד אחד אתה אומר, הכל צפוי, הקדוש ברוך הוא יודע מה יהיה. מצד שני אתה אומר, הרשות נתונה, יש לאדם להחליט, בידו להחליט, לעשות טוב ולעשות רע. זו שאלה שכבר הרמב״ם גם כן עומד עליה. איך יכול להיות מצד אחד בחירה, ומצד שני אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא יודע את העתידות. כן? אם הוא יודע, אז אין בחירה. אז הרמב״ם אומר, אנחנו בשכל הקדן שלנו לא מסוגלים להבין איך שני הדברים האלה הם אמת. זה אמת וזה אמת. כך, אומר, כך כותב הרמב״ם. זה אמת וזה אמת. אז מה? מה פרוש זה אמת? זה אמת שיש בחירה. אומר השפת אמת, אבל יש מצב, אבל גם הרמב״ם אומר, יש מצבים כאלה שנלקחת מהאדם הבחירה. מה המצב? שכר. נותנים לאדם שכר. ואז באמת יכול הקדוש ברוך הוא להעיד עליו, זה לא סתירה, להעיד עליו שהוא לא, לא יחטא. כן? יש מצב כזה, הקדוש ברוך הוא. למה? כי זה השכר שלו. נלקחה ממנו האפשרות לחטוא. אז הקדוש ברוך הוא יכול להעיד, האדם הזה לא יחטא יותר. כן? אין, גמרנו. נלקחה ממנו הבחירה. אז זה שכר. זה מצב של שכר. שאדם מגיע למדרגה כזאת ש... נותנים לו שכר שהוא לא מסוגל לחטוא, הוא יעשה רק טוב. כל מה שהוא מסוגל לעשות זה רק טוב. זה מצב מיוחד. דוד המלך אומר, דוד המלך אומר, וליבי חלל בקרבי. מה זה וליבי חלל בקרבי? אומרים חז"ל, אין לי יצר הרע. אם אדם אין לו יצר הרע, הוא לא יעשה רע. וליבי חלל בקרבי. הוא הצליח להגיע למדרגה כזאת שאין לו יצר הרע. אין לה יצרה, אבל זה מדרגה שאדם מגיע, אז כמו ששפת אמת אומר, מי יכול להגיע למדרגה כזאת? רק בעל תשובה. זה מה שהוא אומר. ועל זה אמרו, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים, ודוד המלך, הגמרא אומרת, נאום הגבר הוא קם על. דוד המלך הוא הגבר שהקים עולה של תשובה. דוד המלך הצליח להגיע למדרגה של וליבי חלל בקרבי, להיות, לנקות את עצמו, ליצור מצב שאין לו יצר. אין לו, אם אין יצר, אין בחירה. היצר זה הבחירה. אבל זה מדרגה שאדם משיג אותה רק מכוח התשובה, הוא יכול להגיע אפילו עד לדרגה כזאת. ואומר לעשות אמת, על זה כתוב גדולה תשובה שנגעת עד כיסא הכבוד, או שמביאה רפואה לעולם. היא מביאה רפואה לעולם מאיזה בחינה? מה זה רפואה? אמרנו, חץ חולי. אז יש מצב שתיקון של המציאות באופן כזה, אין מחלה, אין יצר. עד כאן.